הנה אנחנו ממשיכים כרגיל בספר הקדוש גבורות השם מת המהר"ל מפראג יש ואנחנו בפרק 44 כן בעמוד קופסה מחבב אמנם האמת היא שכבר התחלנו את הפרק אבל זה רק מספר שורות מועטות, ולכן אני חושב שמן הראוי להתחיל שוב מתחילת הפרק. כבר ידעת כי יציאת מצרים הוא שורש אמונת אמת והדת. כן, אחד הדברים המעניינים ביהדות זה שהיהדות היא היסטורית במהותה. זאת אומרת, במקום לדבר על עיקרי אמונה מופשטים ומוחלטים, אנחנו מדברים על אמונה היסטורית, דהיינו, היסודות המטאפיזיים כפי שהם נתגלו לנו בהיסטוריה. זאת אומרת, האופן שבו הדברים הופיעו בהיסטוריה הוא משמעותי עבורנו. למשל, יש שתי המצוות הראשונות של היהדות, האמונה בקדוש ברוך הוא והאמונה שהשם אחד. שתי האמונות האלה מנוסחות בתורה באופן היסטורי. למשל, מציאות השם, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. כלומר, זה מקושר לאירוע ההיסטורי. כמו כן, כשאנחנו מודיעים את אחדות הבורא, אנחנו אומרים שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, כלומר, אנחנו קושרים את אמונת הייחוד באומה בין האומות. יש כאלה שיאמרו שזה חבל. חבל שעקרונות כל כך מופשטים וכל כך יפים, יהיו תלויים בהופעתם ההיסטורית. ואילו אנחנו, תלמידי משה, אומרים את ההפך. אנחנו אומרים שאין משמעות לעקרונות מופשטים אם אנחנו לא קושרים את זה לחוויה ההיסטורית, העובדתית, כיצד הדברים האלה הגיעו אלינו, דרך מי הם הגיעו אלינו, וכדומה. וזה אחד היסודות, אם כן, שהמהר"ל רוצה לדון בהם. המשמעות של ההיסטוריה הלאומית והיחס של ההיסטוריה הלאומית הזאת אל היסודות המטאפיזיים. נכון? זה, הייתי אומר, בניגוד חזיתי לשיטתו הידועה של ישעיהו ליבוביץ', שהוא סבר שאין להיסטוריה משמעות לפי היהדות. כן? שזה בערך כמו לומר שלמשולש אין שלוש צלעות. נכון? טוב, בואו נראה. אז אני שוב חוזר על הדברים, כבר ידעת כי יציאת מצרים הוא שורש אמונת אמת והדת. והתורה זכרה יציאת מצרים במצוות שהם יסוד ועיקר הדת. ראוי לנו להזכיר המצוות שנזכר אצלם יציאת מצרים, ולמה כתב אצלם בפרט. במצווה הראשונה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. תלה מצווה זאת מיציאת מצרים. והרבה הקשו. למה תלה הכתוב יציאת מצרים ולא אמר אנוכי השם אלוהי השמיים והארץ והעריכו בביאור קושי הזאת ואין לי בבריהן מה שייתן האמת. הוא מכוון כנראה בעיקר את חיציו כלפי רבי אברהם אבן עזרא. אך פירוש הכתוב, אגב רבי אברהם בן עזרא אומר שהשאלה הזאת שאל אותו רבי יהודה הלוי, בעל מחבר ספר הכוזרי. שגם שם מובאת השאלה הזאת. אך פירוש הכתוב, אנוכי השם אלוהיך. ופירוש אלוהיך בפרט. מי זה ח? אלוהיך, מי זה ח? מה? עם ישראל, יפה. כלומר, הביטוי ח, באלוהיך, איננו מכוון לאדם פרטי. אלא מכוון לאומה פרטית. כי הרי הקדוש ברוך הוא שמה דיבר עם ציבור גדול של כמה מיליוני בני אדם. אם כן, קרוב לשני מיליון. אם כן, מדוע לא אמר אנוכי השם אלוהיכם? כי אם הוא היה אומר אנוכי השם אלוהיכם, היה משתמע מזה שהדיבור מופנה אל כל אחד ואחד. מה שאין כן, אם נאמר אלוהיך, שזה לשון יחיד, זה סימן שזה פונה אל הכלל ולא אל הפרט. כלומר, בניגוד לתפיסה העממית, כשנאמר לשון רבים, זה פונה אל הפרט, כשנאמר לשון יחיד, זה פונה אל הכלל. עד כאן מובן? למשל, יש ביטוי בספר דברים מאוד יפה, ראה, אנוכי נותן לפניכם. ראה, זה לשון יחיד. למי זה פונה? אל הכלל. אנוכי נותן לפניכם, לפני כל אחד ואחד, ההתפרטות אצל כל אחד ואחד. מובן? אז מה שאומר כאן, אנוכי השם אלוהיך, אך פירוש הכתוב אנוכי השם אלוהיך, הוא פירוש אלוהיך בפרט. אף על גב שהוא אלוהי כל הנמצאים, הרי הקדוש ברוך הוא גם ברא את הכל, הוא אפילו ברא את הגויים. נכון. ואני יודע גם שהוא ברא את החסה ואת הגזר. אם כך, למה אתה אומר אלוהיך, אלוהי עם ישראל בפרט? אז הוא אומר, אף על גב שהוא אלוהי כל הנמצאים, הוא אלוהי ישראל בראשונה ובייחוד, ואחר כך אלוהי כל הנמצאות. וכבר התבהר בזולת זה המקום, המעלה הזאת שיש בישראל עניין אלוהי שאין בכל הנמצאים. ולפיכך אמר אחריו אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שצריך להבין מה זה העניין הזה, שישראל יש בהם מעלה שאין בכל הנמצאים. המשמעות היא שכשהקדוש ברוך הוא ברא, הוא רצה שיהיה לו עם מי לדבר. אז כשמישהו ממציא את הבר שיח שלו, את הבן שיח שלו, עולה בדעתו איזה סוג בן שיח הוא מעוניין בו. זאת המשמעות שישראל עלו במחשבה תחילה, שהקדוש ברוך הוא רצה סוג מסוים של זהות נפשית לדבר איתה, ולכן ברא בשביל זה את ישראל. אבל אי אפשר לברוא את ישראל בלי האנושות, ואי אפשר לברוא את האנושות בלי העולם כולו. לכן נברא העולם כולו כדי שיהיו בני האדם, כדי שיהיה ישראל, כדי שיהיה לקדוש ברוך הוא עם מי לדבר. רק כמובן.
צריך את כל העולם.
מה?
למה צריך את כל העולם?
כי אין משמעות לישראל בכל העולם. מה זה עם ישראל? עם ישראל זה תמצית האנושות.
זה רק תמצית.
התמצית, אז אם כן צריך שיהיה כל האנושות, כדי לעשות תמצית. איך אתה יכול לעשות, למשל, אני יודע, מרקחת, שבה יש כמה סוגי עשבים, אם אין כל עשב ועשב עומד בפני עצמו? מובן?
הקדוש ברוך הוא
יכול
לברוא את זה גם בלי כאן, בלי מעטה.
מה פתאום?
למה לא?
מה שווה סוכריה בלי עטיפה? אמנם זה טעים, אבל זה פחות מכובד. ומה שווה סוכריה עטופה אם היא לא נמצאת בחבילה עם סרט יפה? ומה שווה חבילה עם סרט יפה אם אין אנשים שאתה רוצה לשמח אותם במתנה הזאת? וכדומה. כלומר, כשאתה אומר שנגיד אתה אוהב את עם ישראל, אם אתה אוהב את הגויים, אז אהבת ישראל שלך יותר עמוקה. אבל אם אתה שונא את הגויים, בשביל מה יש לך עם ישראל? זה אהבה מצומצמת וקטנה. מובן? יש ביטוי שאנחנו אומרים בבוקר, לפני קריאת התורה, וגם כל פעם שאנחנו עולים לתורה. אשר בחר בנו, מה המשך? מכל העמים. אם בחר בנו מכל העמים, משמע שהעמים זה חשוב.
מציג את זה רק
כלי,
אין להם משמעות עצמית.
מה זה אין משמעות עצמית? יש משמעות עוד איך. כלומר, במובן הזה שהאומות הם כמין אורגניזם שבתוכו אנחנו פועלים כלב. אז הלב הוא המרכז. אבל מה יעשה הלב לבדו? אני חושב שהוא
רוצה לדבר עם כל האדם, לא רק עם הלב.
הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם כל הבריאה כולה. גם עם החסה והגזר. רק רגע, אני באמצע המשפט, לכן קשה לך להבין. כיוון שאתה אומר משפט, אני לא עוצר אותך באמצע. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם כל העולם כולו, גם עם החסה והגזר. והוא גם רוצה לדבר עם האדם. הוא חודש שיהיה אפשר לדבר עם כולם, ברא את ישראל. יוצא לפי זה שהישראל מהווה הדגם שאליו צריכים להתייחס על מנת לשמוע את הדיבור האלוהי. מובן?
כן, זה עדיין לא עונה.
זה לא עונה, אז לא הבנתי את שאלתך אם כך.
שהקדוש ברוך הוא רצה לדבר עם מישהו, לכן הוא ברא את ישראל, הוא רצה לדבר עם ישראל בעצם,
נכון, נו.
ועכשיו הרב אומר שהוא רצה לדבר עם כל
הבריאה כולה. יפה, אז לכאורה דבריי סותרים זה את זה, שאני מצד אחד אמרתי שהקדוש ברוך הוא רצה לדבר עם ישראל, ועכשיו אני אמרתי שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר עם העולם כולו. מה התשובה לשאלה?
התשובה?
שישראל זה העולם כולו. כלומר, יש איזו זהות פנימית, במעמקי הזהות הישראלית תמצא הכל. ולכן אפשר לומר שכשהקדוש ברוך הוא מדבר עם ישראל, הוא מדבר עם הכל. כשהוא מדבר עם הכל, זה מתגלה דרך דיבורו עם ישראל. זה לא, איך לומר, ניתוק. כתוב למשל, אחות לנו כתנה. ככה כתוב בספר שיר השירים, נכון? מכיר את הפסוק? אחות לנו כתנה. אמרו חז"ל, מי זאת האחות? זה אברהם אבינו. למה נקרא אחות? שהוא איחה את העולם כולו. כן? כולם מכירים, כל העולם מצד אחד, מעבר אחד, ואברהם מעבר אחד. אז צריך להבין שחז"ל התכוונו שעל ידי שהוא מעבר אחד לעומת כל העולם, על ידי זה הוא מאחה את כל העולם. מובן? הוא.
מנסה להבין, כאילו זה שהם עומדים מולו אז הם הופכים להיות אחד?
נכון. כלומר, ברגע, נגיד, תאר לעצמך שאתה נכנס לחדר שבו יש 100 אנשים. כולם מדברים, small talks, אוכלים קוקטייל, משהו כזה. משהו קצת דגלקס וזה. ואתה נכנס, ואתה אומר שתי מילים. אני ואתם. אמרת שתי המילים האלה. זה הכל. מה יצרת? ניגוד, חיץ. אבל כולם מתייחסים אליך. עד עכשיו כל אחד היה לבדו. עכשיו כולם התאחדו. במה התאחדו? כנראה בשנאה. אבל אם אני מסוגל לשנוא אותך, זה סימן שאני גם מסוגל לאהוב אותך. להיות אדיש אני כבר לא יכול. כלומר, הופעתם של ישראל במציאות, זה יצר נקודת ייחוס, שאי אפשר להישאר אליה אדישים. נכון? אגב, פגשתי לאחרונה אדם מלומד ממוצא יפני. והוא אמר לי כדבר הזה, שאיך היפנים שמעו על עם ישראל. הוא סיפר לי שהרוסים רצו להפוך את היפנים לאנטישמים, ולכן בתחילת המאה ה-20 הם הביאו אליהם את הספר הפרוטוקולים של זקני ציון. שזה כידוע איזשהו מסמך מזויף שנעשה על ידי המשטרה הרוסית כדי להציג את היהודים בתור אנשים שרוצים להשתלט על העולם כולו. אז הם תרגמו את זה ליפנית, ונתנו את זה ליפנים לקרוא. והתוצאה הייתה הפוכה ממה שהרוסים רצו לעשות. הכיצד? פשוט מאוד. כשהם ראו היפנים שיש בעולם עם כזה כל כך חזק וכל כך משמעותי, אמרו כדאי להידבק בו. וזה יצר הערצה לעם ישראל.
שלא ידעו שזה
פיקציה. ודאי שיש אנטישמיות ביפן, יש הרבה אנטישמיות ביפן. רגע, הדבר מפתיע, כי הרי ביפן אין יהודים, כמעט. כך שהאנטישמיות ביפן היא אנטישמיות ספרותית. יש מישהו שהוא מושא השנאה, לא בדיוק מובן למה, אבל ככה זה. מה?
כלכלית.
לא, לא. כן, גם כלכלית. שיהיה כלכלית, כן.
אז שמעתי קהילה
יהודית שהגיעה לשם לחפש מקלט, שהרב של קהילה שענה לשאלה
של
למה
הגרמנים
רודפים
אתכם
ורוצים אתכם, שהוא אמר שאנחנו מזרחים. לא, זה לא מה שהוא אמר. זה לא נכון. אתה אמרת כמעט הכל נכון חוץ מהמילה האחרונה. לא, זה לא מה שהוא אמר. אז כל מה שאמרת הוא נכון, חוץ מהמילה האחרונה. טוב, הלאה. מה כן היה? אף אחד לא שאל, אני יכולתי לענות על זה. אין. אתה אומר ששמעת שכשישיבת מיר ברחה, בזמן מלחמת העולם השנייה, ברחה ליפן, אז אחד הפקידים היפנים שאל את ראש הישיבה, מדוע הגרמנים שונאים אתכם? והוא ענה, כי אנחנו אסיאתים. מה שהוא אמר, כן. אתה אמרת מזרחים, נכון, כן.
הרוסים הצליחו.
מה? הרוסים הצליחו. טוב, הלאה. בואו נמשיך. אז זה המשמעות כאן שמה שאומר, אנוכי השם אלוהיך, כשהקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, כביכול שואל בינו לבין עצמו, אלוהי מי הוא? אז הוא אומר קודם כל אלוהי ישראל, ומתוך כך הוא אלוהי הכל. זה מאוד מעניין, להיות אלוהים של מישהו, ומתוך כך של הכל. כן? או שאתה אלוהים של מישהו, שאתה אלוהי הכל. אבל אם יש מישהו שהוא הכל, אז דרך זה שהשם הוא אלוהי ישראל, הוא אלוהי הכל. כן? הייתה טענה של הפילוסוף הנרי ברגסון. הנרי ברגסון טען שהנצרות עליונה מן היהדות. למה? כי היהדות מדברת על אלוהים שפונה אל עמו בלבד, ואילו הנצרות הרחיבה את האלוהות אל העולם כולו. בסדר? לא היה ולא נברא, דברים אלה הם שטויות במיץ עגבניות, וכחרס הנשבע, וכדבר שאין בו ממש. שהרי, כשהקדוש ברוך הוא פונה אל ישראל, הוא פונה אל הכל דרך ישראל. ברור? זה המשמעות של מה שאומר כאן המהר"ל. אף על פי שהוא אלוהי כל הנמצאים, הוא אלוהי ישראל בראשונה, ובייחוד, ואחר כך אלוהי כל הנמצאות. וכבר התבהר בזולת זה המקום, המעלה הזאת שיש בישראל עניין אלוהי, שאין בכל הנמצאים. ולפיכך אמר אחריו, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כי היציאה מארץ מצרים מורה שיש לישראל מעלה אלוהית נבדלת מן הגשמיות. וזה מוכח. מפני שהוציא אותה מבית עבדים. עכשיו למה כתוב, אני אמרתי לכם שנבדלת מן הגשמיות. אם תסתכלו איך שזה כתוב, כתוב כאן מן הגשמית. נכון? אז למה אני כל פעם שאמר, אומר, הרוחנית, אני אומר רוחניות. הגשמית, גשמיות. פשוט מאוד. כי אצל המהר"ל, האופן שבו הוא ביטא את המילה רוחניות או גשמיות, איך המהר"ל היה אומר גשמיות? גשמיס. גשמיס. רוחניס. אז לכן, אצל באזור שבו המהר"ל דיבר, השפה שבה הוא דיבר, לא היה הבדל בין המילה גשמית לגשמיות. וזה מסביר מדוע יש כמה מקומות שחסר הוו. אבל אנחנו צריכים לקרוא, כיוון שאנחנו קוראים בעברה ספרדית, לדעת לקרוא את זה הגשמיות ולא הגשמית. בסדר? וזה מוכח מפני שהוציא אותה מבית עבדים, שכבר התבהר כי העבד הוא חומרי. וכמו שאמרו חכמים, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור, והרבה פעמים התבהר זה כי העבד שהוא משועבד דומה לחמור, שהוא משועבד מתפעל ואינו פועל, כמו העבד הזה. יוצא לפי זה שלצאת מן העבדות זה לצאת מן הגשמיות. מובן? או מן הנפעלות אל הפעילות. בבקשה?
עם ישראל יחסית לעולם מהווה את תפקיד הנביא כמו הנביא לישראל.
אתה שואל, האם עם ישראל מהווה ביחס לעולם תפקיד הנביא כמו הנביא לישראל? התשובה היא כן. שנאמר, כי מציון תצא תורה. לאן היא יוצאת?
במבחן התוצאה, עם ישראל, שהוא נכשל במשימה הזאת.
האם עם ישראל נכשל במשימה הזאת? אתה אומר שכן, וזאת למה? פרשנה דבריך.
רוב מוחלט מהאוכלוסייה העולמית. לא מאמין במונותאיזם, לא קיימת שלום זאת נענות.
נראה לי שכבודו חי בכוכב לכת שונה משלי. אתה אומר ככה, שרוב העולם אינו מאמין במונותאיזם, ואינו מקיים שבע מצוות שנצטוו בהם בני נוח. ועל כן אמרתי שנראה לי שכבודו חי בכוכב לכת שונה משלי, כי בכוכב הלכת שלי גיליתי שרוב העולם מאמין במונותאיזם, ובכלל זה גם הנוצרים בעלי תיאולוגיה האלילית של השילוש, הם משוכנעים שהם מונותאיסטים. כלומר, כשאתה אומר לנוצרי שהוא לא מונותאיסט, הוא אומר רק, מה פתאום? מאמין באל אחד. אז אתה שואל אותו, כן, אבל שלוש זה לא בדיוק שווה אחד, אז הוא עונה, זה מסתורין. ברור?
וכשאני מדבר עם הרב, הרב חושב שהוא מונותאיסט?
האם אני חושב שהוא מונותאיסט? הנוצרי? אני חושב שהנוצרי הוא מונותאיסט, אני חושב שהנצרות היא אלילית. כלומר, יש הבדל גם מאוד גדול בין הנוצרי לבין הנצרות. הנוצרי רוצה להאמין באמונת הייחוד, אבל כופים עליו תיאולוגיה אלילית.
עדיין המתמטיקה לא משקרת, יש את הדתות המזרחיות, שהן גם מונותאיסטים?
בוודאי. הדתות המזרחיות, אגב, סתם ככה, מספר הנוצרים בעולם הוא כמיליארד וחצי, מספר המוסלמים בעולם כמיליארד, זה כבר הופך לך 2.5 מיליארד מתוך 7, לא רע. נכון, עכשיו אם אתה מדבר על הבודיסטים, הבודיסטים הם אמנם עובדי אלילים, אבל הם מונותאיסטים בהכרתם הפנימית, שהרי הם אינם מאמינים בשום אל באמת. הם בעצם אתאיסטים, אם אתה חושב באמת.
אתאיסטים.
כן, זו דת אתאיסטית. זה אחד הדברים המופלאים שיש בבודהיזם, שהוא דת, אבל הוא אתאיסטי. האתאיזם, על זה אומרת הגמרא...
זה עדיין לא הצלחה לישראל.
רגע, והגמרא אומרת שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כן? אז יש לך פה עוד איזה מיליארד ככה שמצטרף, אז כבר הגענו לכמה? מה היה לנו? 3.5 מיליארד. כן, תוסיף לזה עוד פה ושם של ההינדואיזם. יש היום קרוב למיליארד הודים היום, חלקם מונותאיסטים מוצרים, כלומר חלקם מוסלמים, חלקם נוצרים וכו', אבל גם ההינדואיזם היום, אף על פי שהוא ככה עם בוכתה גדולה מאוד של עבודה זרה, זה ככה עבודה זרה רצינית מאוד, כלומר זה למהדרין ועם הכשר וכל מה שאתה רוצה, יש היום נטייה בהינדואיזם לצייר את עצמם כמונותאיסטים. הם חידשו את ההסברה שלהם, וזה כנראה בהשפעת הנצרות. הם מתביישים בפוליטאיזם שלהם, ולכן הם גם כן מדברים בשפה כביכול מונותאיסטית. אז זה אומר אז אם כן 4.5 מיליארד, כבר הגענו לא רע. תוסיף פה ושם כמה אתאיסטים בעולם וכו'. עם ישראל הצליח...
אתאיזם זה ניצחון שלנו.
בוודאי. כלומר, עם ישראל הצליח... זה מה שהשימו את אברהם אבינו. כשהוא שבר את הפסלים, אמרו שהוא אתאיסט. אז יוצא לפי, גם על הרמב״ם אמרו את זה, שהוא אתאיסט, כיוון שהוא אומר שאין לאלוה הגוף, סימן שהוא לא קיים. ואם כן, אנחנו הגענו למצב שבו עם ישראל השפיע רבות מאוד בעולם, דווקא מזה 4,000 שנה, היום אף אחד לא חושב שזה ממש אין לשרוף תינוקות באיזה מסיבת חבר'ה, נכון? לילים, אף אחד לא עושה את זה.
הרב אליאור.
מה?
הרב
אליאור.
הרב,
כן, אבל הוא משוגע, בסדר, אחד משוגע כזה, זה לא שונה, כלומר, אדם שעושה את זה לא נחשב לנורמלי, כלומר, משהו השתנה בתרבות האנושית, נפלא, כן, אפילו אפריקה השחורה, שיש שם יש הרבה עבודה זרה, היא יוצאת מהדברים האלה במידה רבה.
שיעורים ששמעתי מהרב, גם העבודה זרה הקדומה, היא הייתה בעצם מונותאיסטית.
זה לא בפי שיעורים ששמעת, אני שמעת מהרמב״ם. הרמב״ם אומר שהעבודה זרה הקדומה הייתה מונותאיסטית. כן, אבל הדברים האלה הלכו ונשכחו. עכשיו, גם כיוון שהיום לא רק שחוזרים אל העבודה זרה העתיקה, אלא מכירים שאותו אלוה אחד שברא את העולם, הוא כנראה, הוא מסתם האלוהי ישראל. כלומר, אם היית שואל עובד עבודה זרה קדמון וחכם, תגיד לי, אתה לא חושב שבראש כל ההיררכיה של האלים יש איזה מישהו? מה הוא היה אומר? כן, יש מישהו. האם זה אלוהי ישראל? מה פתאום? היום, כשאתה אומר, אתה מדבר עם אנשים על אלוהים, מן הסתם הוא אותו האלוה שדברו נשמע בתנך. כך שבאופן מסוים הייתי אומר שדווקא הצלחנו לא רע. עכשיו לגבי 7 מצוות דיני נוח, אתה צודק שהם לא מקיימים אותן בתור מצוות, אבל הם מקיימים אותן בתור מוסר כלל אנושי, שזה גם כן לא רע. עכשיו שלא לדבר על זה שאחרי 4,000 שנה מאז אברהם אבינו חזרנו לכאן, אל הארץ הזאת, וכשחזרנו אל הארץ הזאת, התחלנו לדבר בעצם עם אומות העולם, ואומות העולם מוכנים לשמוע. בסדר? הדבר הזה הוא משמעותי. אז מה אתה אומר שנכשלנו? כנראה שאתה מדבר על כוכב לכת אחר, ששם דברו של עם ישראל עדיין לא הגיע. אם כי יש אומרים שכאשר יגיעו החוצנים, וישאלו אותם האם לכולם יש שתי אנטנות, יגידו שכן, האם כולכם ירוקים? כן, כולנו ירוקים. לכולכם יש ככה 3 קרניים על הראש? לא, זה רק ליהודים. כן, בבקשה. טוב, בסדר. כן, בבקשה, אדוני.
אם אפשר להחזיר אותך קצת אחורה, והמחתה שהוא אמר ש... בן דברל, מה שייתן האמת.
נכון.
רבי אברהם בן
עזרא.
מה הוא התכוון על המשפט הזה?
הוא אומר שהפירושים של רבי אברהם בן עזרא לא מספקים.
ומה הם הפירושים?
תראה שם, אז יש לו שני עמודים ארוכים שם. כן, בבקשה. טוב. מה?
אם מציעו את קצה תורה.
כן.
למה שלא נגיד שזה ירושלים וישראל? למה הרב בוחר את הקרא מציעון? זה מחלוקת מה זה.
לא הבנתי את השאלה.
אמרת שכי מציעו את קצה תורה לכל העולם.
נכון.
אפשר להעמיד, ציון זה ירושלים, לארץ ישראל.
אתה אומר, מציון תצא תורה לכל ארץ ישראל. יש לי רק בעיה אחת. כדי להבין פסוק, כבר לימדנו הרמב״ם באיגרת תימן, שכדי להבין את הפסוק, צריך להבין מה הפסוק שנאמר לפני והפסוק שנאמר אחרי. כלומר, מה ההקשר?
בסדר, עם כל זה למדנו מה...
סליחה, מה ההקשר של הפסוק הזה? מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. איפה זה כתוב הפסוק הזה? בישעיהו ובמיכה. מה אומרים ישעיהו ומיכה? הם אומרים כך. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל העמים, והלכו עמים רבים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כלומר, כל הפסוק הזה נאמר על ידי גויים בכלל. שבאים מכל העולם כולו לשמוע את דבר השם שיוצא אליהם.
זה כנראה לא ציווי שלנו.
זה לא ציווי שלנו, אבל זאת עובדה. זאת אומרת, זה דבר שפועל. זה פועל במציאות. כלומר, הפסוק הזה בוודאי, בוודאי, בפשט שלו, לא נאמר כלפי ארץ ישראל, אלא כלפי העולם כולו.
בסדר, אני שאלתי את הרב שאלה פשוטה.
שאל נבין.
שמעתי מהרב כמה פעמים שציון, מה זה ציון? זה מחלוקת. או ארץ ישראל או ירושלים.
אז מה זה משנה?
משנה?
לא, כי בין שתאמר שציון זה כל ארץ ישראל, ובין שתאמר שציון זה ירושלים, בכל מקרה, לאן זה יוצא?
בסדר.
זה יוצא אל העמים.
אתה מחבר את זה עם הגויים.
זה מה ששאלת, האם זה לא נאמר רק כלפי ארץ ישראל? והתשובה היא שלא, כי הפסוק אומר לך שלא. זה הכל.
הפסוק הזה?
הפסוק הזה, זה הפסוק שאתה הבאת, שאותו אתה רוצה לברר ולבאר. נכון? בבקשה.
הרב התעקש שאנחנו צריכים להגיד להוציא הכל הגויים.
זה מה שכתוב בפסוק הזה, מה אני אעשה?
הרב כן. ברק, סיום מה שבא, אילולי אברהם אבינו ו...
אגב, אני יודע, בבוקר, גם הספרדים, גם אשכנזים אומרו הודו, נכון? כתוב, ספרו בגויים כבודו, נכון? הודיעו בעמים עלילותיו, נכון? אני לא יודע, זה נראה לי כתוב, כל יהודי אורתודוקסי לפחות אומר את זה בבוקר. יש כאלה שלא רוצים לומר. כן. גם מי שמטריד ברוך שאמר אומר הודו אחר כך. זה סתם הייתה התחמקות. אתה יודע את זה. כן, מה אתה אומר?
אני
בנוסח
ספר
רק לא מתחילים
ברוך שאמר, כי הם מגיעים לבחר. קהילה אחרת. הרב יוצא מתוך הנחש...
אתה יודע שלמה אומרים כל כך הרבה מזמורים בשבת בבוקר?
משולם
אחרים. זה כתוב מפורש בפוסקים. כן. ויש כאלה ש... והרמה כותב שלא לדחוק בחזן לעשות את זה מהר, גם אם כוונתו של הדוחק כדי לא לבטל לימוד תורה.
אז מגיעים אחרים, מתחילים מההתחלה, אז בכל זאת לא מפעלים בניין.
אז מה אתה אומר, בסוף לא מפעלים בניין. מה, כמו אותו בחור ישיבה, צדיק כזה שמגיע לערב שירה, והוא כבר רואה שהתחילו, אז הוא הוקלח מהר את כל השירים כדי לקרוא אותם מהר, כן. מה אתה אומר?
אני אמר, הרב יצא מתוך הנחה, שאילולי אברהם אבינו ויצירת עם ישראל, כל גלגלי ההיסטוריה האנושית היו קופאים. כל
הקדמה וההשכלה והתרבות והמדע והאתאיזם שבא בעקבותיהם. אני צריך להוכיח דבר כזה. עוד אין דרך בכלל, כי זה סטורי חליפות. עד כאן? אני חוזר על שאלתך בתמצית. אני טוען, ככה אתה מייחס לי, את הטענה, שאלמלא יציאת מצרים, כל העולם כולו היה קופה. נכון? אלמלא אברהם אבינו. ואתה אומר, צריך להביא הוכחות לזה. אני אביא לך הוכחות. אתה אומר שאי אפשר להוכיח. אם אתה אומר שאי אפשר להוכיח, אתה סותם את הגולל על האפשרות שלי להביא הוכחות. אז אם ככה, זה אפילו לא שאלה.
זה הפרחה של כל מה שהרב אמר?
זה הפרחה. השאלה היא, האם אתה פתוח לאפשרות שיש לי מה לענות על זה או לא? כי אם אין לך אפשרות להיות פתוח לתשובה על זה, אז אני לא אפתח את הפה.
לא, אמרתי שיש תשובה, אני אמרתי שזה לא ניתן להוכחה, אבל אוקיי.
אתה אומר שזה לא ניתן להוכחה. כלומר, זאת לא שאלה, זאת קביעה. אתה חושב שלא ניתן להוכיח שבלי אברהם אבינו, העולם היה קופה, נכון? השאלה אם יש דרך או אין דרך, אולי לא מצאת דרך. אם אתה חושב שלי יש דרך, אז אני מוכן אולי לדבר. אבל אם אתה כבר קובע מראש שאין תשובה לאמירה שלך, זה אפילו לא שאלה. אז השאלה אם להמשיך או לא. אבל בכל זאת, זה פתיחות בלתי רגילה.
סקרנות.
כן. יש פה שאלה מוזרה. לרב שלום, בלבן נכתב עטופים, ביעקב נכתב קשורים. האם תפקידם של הקשורים להוריד את העטיפות? תודה. עטופים שמה זה לא בדיוק ככה, עטופים זה עייפים וכו'. טוב, מה? אה, נדבר על הסוכריות, הקשורים והעטופים וזה, וואה, יפה.
אגב, הסוכריות של פעם...
זה בשביל שוקולד לבן.
הסוכריות של פעם היו יותר טעמות בלי עטיפה.
הסוכריות של פעם היו יותר טעימות בלי עטיפה, אבל היה שוקולד עם דמי עטיפה, נכון? כלומר, זה עניין של שאלה, האם שוקולד של לבן זה שוקולד לבן? אבל אתה לא חושב שאנחנו מבזבזים קצת את הזמן עכשיו? טוב, אם כן, נחזור לשאלה שלך החשובה. אני רוצה להקדים רק דבר מעניין. הטענה שהעולם היה קופה למלא ישראל היא טענה של הרב קוק. הוא מביא את זה בשם ההגדה של פסח. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. שזה לכאורה אמירה מאוד מאוד מוזרה. וכי פרעה לא היה מת. ונגיד שלא פרעה, אלא המשטר הפרעוני. וכי העולם לא היה משתנה. במשך אלפי שנים היינו ממשיכים לבנות באותה טכנולוגיה מפגרת, את אותן פירמידות, עד שהיינו ממלאים את כל אפריקה, מאלכסנדריה ועד קייפטאון, בפירמידות. יכול להיות שהיינו קלים בשיעבוד. אולי היינו מתבוללים. אולי המצרים היו נהיים נאורים ומשחררים אותנו. אולי אנחנו היינו מורדים במצרים. אולי איזה עם מבחוץ היה בא. והם הוציאו אותנו ממצרים. אולי היו ממציאים טכנולוגיה חדשה של פירמידות מתנפחות. אולי, לא יודע, כל מיני דברים, כלומר.
אני מכיר את זה של הרב קוק.
כן. אלא הרב קוק אומר שאלמלא יציאת מצרים, העולם היה נשאר כמו. ועכשיו אתה שואל עכשיו אותי ואת הרב קוק. מניין לכם זאת? לי, מניין, לי מהרב קוק, אבל מניין הרב קוק. אני רוצה להביא כאן הוכחה עובדתית. שהרעיון של הקדמה, עצם הרעיון הזה שהעולם צריך להשתנות, זה רעיון שהופיע אך ורק, ואני מוכן לחתום על זה, בתרבויות ששמעו על עם ישראל באופן ישיר או עקיף. אבל בתרבויות שלא שמעו על עם ישראל באופן ישיר או עקיף, התרבות באיזשהו שלב עמדה על שמריה בצורה, הייתי אומר, כמעט אובססיבית. ואני רוצה להביא לך שתי הוכחות לזה. האחת מן הסינים והאחת מן האזטקים. בסדר? מספיק רחוק מעם ישראל. עכשיו, אם אתה שם לב, במערב, כל ההתפתחות הטכנולוגית של המאה ה-20 וה-19, זה בא בעקבות המהפכה התעשייתית. נכון. מהפכה חקלאית, מהפכה תעשייתית, וכל המהפכות האלה באו בגלל תגליות מדעיות, שהן כוללות, את המצאת אבק השריפה, המשקפת, מפת השמיים, המצפן, תגליות של ארצות אחרות, גילוי ארצות אחרות, דפוס, ועוד ועוד, נכון? עכשיו, כל הדברים האלה שציינתי עכשיו, היו קיימים בסין כבר במאה ה-11. ובמאה ה-11 לא קרתה שום מהפכה תעשייתית בסין. את המצפן הם השאירו בתור כלי מיסטי, את אבק השריפה בשביל זיקוקין דינור, שלחו אוניות עד חופי אפריקה כדי להביא ג'ירפות, וכאשר הם חזרו, אז הקיסר הסיני אמר לשרוף את האוניות, כי אנחנו כבר יודעים מספיק. עשו מפת שמיים ולא השתמשו בזה כלל, והמציאו את הדפוס, והם לא עשו מזה שום דבר כדי לפתח את הספרות. כלומר, ויותר מזה, אתה רואה בחפצים סיניים עתיקים, מלפני 400 שנה, שהם העתק מדויק, של אותם חפצים סיניים מלפני 2500 שנה. כלומר, האידיאל האומנותי הוא אידיאל קבוע ועומד. מתוך הנחת יסוד שהקבוע הוא הנצח, והמשתנה, לך תדע לאן זה יגיע. בסדר? אז זה קודם כל זה הנחה. מתי זה השתנה? כאשר הגיעו כמרים ישועים, כלומר, לומדי תנך, הגיעו אל החצר של הקיסר הסיני, ועשו חישוב אסטרונומי מדויק יותר משל האסטרונומים הסינים, ואז הקיסר פתח את שערי הארץ שלו אל ההשפעה הנוצרית. ומאז סין עברה מה שהיא עברה. זה דבר אחד. שתיים, האסטקים. אם אתה, כשהספרדים הגיעו למקסיקו, הם מצאו שם תרבות שהייתה העתק המדויק באופן מחריד של בבל העתיקה. עם אותן ציקורתים, כלומר פירמידות כאלה עם מדרגות, קורבנות אדם, כהן גדול ומלך, אותם קורבנות אדם וכדומה, כל אותם המרכיבים של התרבות הקדומה היה שם. אגב, יש דבר אחד שלא ידעו האסטקים, עם כל התרבות המפותחת מאוד שלהם, הם לא ידעו את הגלגל. לא הכירו את הגלגל. הייתה להם מיתולוגיה. עכשיו, מה שמאוד מעניין, שהיה שם דמות בתוך המיתולוגיה האסטקית, מאוד משמעותית, קראו לה קווצלקואטל. שמעת עליו? קווצלקואטל, כן. קווצלקואטל הוא נחש עם נוצות. והנחש הזה עתיד להגיע אל מקסיקו, מצד הים, כלומר מן המזרח, בדמות אדם לבן, רוכב על סוס עם זקן. כלומר, במילים אחרות הם מצפים למשיח. רק שהמשיח הזה, נחש בגימטריה המשיח, נשאר אצלם בתור מיתולוגיה. זה חייב לבוא מבחוץ על ידי ישראל. כי הרי מה זה אדם זקן, אדם לבן עם זקן רוכב על סוס אם לא ישראל? כשהגיע קורטס, הכובש הספרדי, הוא רכב על סוס, ראו אותו לבן עם זקן, להם אין זקן. והם השתחוו לו. היו משוכנעים שקווצלקואטל הגיע. כלומר, זאת תרבות שיודעת שיש איזשהו צורך להיגאל, רק שהגאולה חייבת לבוא מבחוץ. ברור? ואז הם מצפים למשיח הישראלי שיגיע. שמת לב לזה? וזה דבר מאוד מעניין, כשהוא הגיע באמת הוא גאל אותם, מייסוריהם. כן, בסדר? כלומר, מה אני רוצה לומר בזה? שהרעיון הנחשי, כן? אגב, גם אצל האינקה, הנחש היה הבסיס של כל המיתולוגיה שלהם. בדיוק כמו במצרים, שבמצרים שמו בראש הפרעונים במקום של הנחת התפילין שלנו, נחש. ואם אתם שימו לב, מה היא הייתה מצרים העתיקה? מצרים העתיקה הייתה תרבות שהיא סברה שהגיעה אל הסדר המוחלט והמאוזן של החברה האנושית, ולכן אין מה לשנות. בסדר? אגב, אפלטון כשביקר במצרים, כנראה משם קיבל את הרעיון של אפשרות של הקמת משטר פוליטי קבוע. או? זאת אומרת, כל הרעיון הזה שהעולם צריך לעבור שינוי, זה רעיון שלא עלה על הדעת של אף אחד עד שלא הופיע עם ישראל. ואני רוצה להביא לך ראיה פנימית מן התנ"ך, היא גם כן ראיה מעניינת. מגיע, יש איזה מלך שחולם שהוא רואה שבע פרות שמנות ואחר כך שבע רזות. שבע שיבולים שמנים, שבע שיבולים דקים. כל ילד קטן יודע שאם בהתחלה שמן ואחר כך רזה, זה סימן שבהתחלה יש אוכל ואחרי זה אין אוכל. נכון? שואל המלך, מישהו יודע מה זה שמן ואחר כך רזה? אדוני המלך, אנחנו לא יודעים. לא, לא. שמן, רזה, מה זה יכול להיות? פתאום מגיע איזה, יש לי חבר מעטה. אפשר להביא אותו? יאללה, תביא. אומרים שאתה יודע מה זה שמן. כן, שמן אחרי רזה. כוונה, אדוני המלך, שבהתחלה יש מה לאכול, ואחרי זה אין מה לאכול. אחרי הודיעך אלוהים את כל זאת, אין חכם ונבון כמוך. אתה רוצה להיות ראש ממשלה? זה בערך האווירה שיש שם, נכון? מה זה אומר? שבמצרים הקדומה, הרעיון שיהיה רעב במצרים הוא בלתי אפשרי. בגלל הנילוס. והנילוס הוא אל. והאל זה מוחלט. וכוחות הטבע הם מוחלטים. ולכן אפשר לומר, מצרים היא בית עבדים בכל מלוא מובן המילה. כי כולם במצרים הם עבדים. העבדים הם עבדים. האדונים גם הם עבדים. הם עבדים לפרעו. פרעו הוא עבד לאלים. והאלים עבדים לטבע. והטבע עבד לעצמו. כלומר, הרעיון שצריך שיהיה איזשהו שינוי במציאות, זה רעיון מה שנקרא בשפה הכללית, רעיון היטרודוקסי. וכיוון שהוא היטרודוקסי, הוא לא יכול לעלות על הדעת. זה לא נכנס למחשבה. ולכן, צדק, והנה הוכחנו זאת, הרב קוק, כשאמר שאלמלא ישראל, לא היה שינוי בעולם. אני חושב שהוכחתי.
מאולץ קצת, אבל כן.
מאולץ? למה?
האירופאים יגידו, אילולי אירופאים.
נכון, אבל מאיפה זה אירופה?
יוון העתיקה.
יוון העתיקה ו?
וגלגוליה.
נכון.
אירופה כבשה את העולם כולו.
סליחה. אירופה, עד כמה שאני יודע, בנויה על שני יסודות. היסוד היווני-רומי והיסוד היהודי. נכון? מה הוסיפו היהודים לתרבות ההליניסטית-רומית? את רעיון הגאולה. זה מה שהם הוסיפו. בסדר? הרעיון שאפשר לאדם לצאת מן המעגל הקסמים של הטבע. כלומר, זה הפך את התרבות מפסימית לאופטימית. כלומר, זה בדיוק מה שהאירופאים מכירים שהם קיבלו מהיהודים. הרעיון של השינוי. מובן? כלומר, אנחנו בזה שהקמנו את הנצרות, בין שאנחנו רצינו, בין שלא רצינו, בעל כוחנו, אנחנו נכנסנו לתוך הגלגל של תרבות רומא, של אדום, את הרעיון שלה, של הכיבוש והגאולה. כלומר, הרומאים, לעומת זה, היו מודעים לזה שהם אחראים על העולם, אבל לא ידעו לאן להביא אותו. כלומר, הרומאים האמינו בזה שיש להם שלטון על העולם הזה. ולכן הם נכנסו למצוקה נוראה כשהם שאלו את עצמם אם יש להם חלק לעולם הבא. ולכן הם לקחו איזושהי תיאולוגיה מן היהודים כדי להמציא לעצמם איזושהי ערובה שתביא אותם לגן עדן. זה מה שהם קיבלו מהיהודים. ולכן הם אמרו, הישועה באה מן היהודים. זה פאולוס אמר. הישועה באה מהיהודים. בסדר? אז כך שבאמת אתה הולך ומחזק את האמירה.
אירופה שינתה את העולם, אבל הסימקרד שלה היה יהודי.
בדיוק. אם כן, בזה חיזקת את דבריו של הרב קוק. אני לא יודע למה זה מאולץ.
טוב, בסדר. עכשיו צריך לשמוע שאני.
בסדר, תודה. טוב. טוב, בואו נמשיך. וכבר התבאר, לא, זה כבר ראינו, אנחנו בעמודה השמאלית, שורה 4, בסוף השורה, ומה שהשם יתברך הוציא את ישראל מבית עבדים, היו יוצאים מן העבדות לקנות מעלה האלוהית. כן, כלומר מעניין, שאר העמים הם לא יצאו מעבדות לחירות, נכון? שאר העמים הם בני חורין. אז הם לא אנטיתזה לעבדות. אצלנו החירות היא לעומת העבדות שהיינו בה. אצל שאר העמים, החירות היא נתון טבעי. אז זה לא חירות, זה נתון טבעי. שכבר התברר כי לא היה אומה בעולם, שהיה כל עניינם הכל חומרי, כמו מצרים. והם נקראו בעצמם, אשר בשר המורים בשרם, והוציאם במידה זאת. אני חושב ששאר, להבין את מה שהמהר"ל אומר, אם קצת מבקרים בעתיקות מצריות במוזיאונים. הרי יצא לכם פעם לראות עתיקות מצריות במוזיאונים? אפשר לראות את העוצמה של המודעות אל הרוח החיים שיש בתוך החומר ובתוך הגוף. זה מאוד מאוד בולט אצל המצרים. כן? ולכן אפשר להבין עד כמה התרבות הזאת הייתה בעלת השפעה וקריזמה עצומה על אבותינו. זה לא היה קל להתמודד עם זה. כן.
הרב דיבר על האמונה המשיחית של האינדיאנים, שהם האמינו שהוא יבוא על סוס.
נכון.
לא היה שם סוסים בכלל.
נכון.
אז בתור מה הם הכירו את
החיים. רוכב על משהו. לא משנה, אנחנו קוראים לזה.
למה?
לא היו למים בזה, במקסיקו. יש בדרום אמריקה. באנדים יש, כן. למה ככה? מה?
לפנתאיסטיות, מה שהיה רוצה?
אפשר לומר, כלומר, האמונה העתיקה היא בעיקרה פנתאיסטית, למרות שהיא שומרת בזיכרון העמום שלה את הרעיון של הבריאה.
אז כל החידוש שבעצם הרב הוכיח, זה בעצם על האלוהים הנבדל.
נכון. מתוך האלוהות הנבדלת יש תקווה לעולם.
שזה לא היה לאחר.
נכון. שלום, האם כשיעקב מבקש את רחל, הוא מביע שינוי בטבע? כי הרי לבן אומר לו שאין זה נהוג אצלם לשאת את הקטנה לפני הבחירה, ואם הוא היה מצליח לשאת את רחל, מה היה קורה? תודה. יכול להיות, מה שנקרא שהיהודי רוצה לשנות מן המקובל, בסדר. בוקר טוב, כבוד הרב, האם היום עוד לא הגיע הזמן לפתח במערכות מיר מחלקה לגויים שרוצים לקיים שבע מצוות בני נוח מציווי התורה? אני חושב שאתה צודק. אבל בינתיים הדבר הזה לא עלה על הפרק, אני בינתיים הקמתי בעצמי ארגון כזה. כן, אני מטפל בזה, יש לי את המערכות שלי, אם אתה מעוניין לעזור, אז תתקשר אליי. טוב, ולפיכך אמר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, שכל זה מורה, שישראל קנו המעלה האלוהית, ומאחר שקנו המעלה האלוהית, ראוי שיתייחד שמו יתברך על ישראל בפרט, כמו שאמר, אנוכי השם אלוהיך, כי הם ראויים לו יתברך. וכאשר הוא אלוהי ישראל, בזה בעצמו הוא אלוהי הכל. הנה, זו הייתה השאלה שלך. כן, או של ברקסון. ברקסון אומר, או אלוהי ישראל, או אלוהי הכל. אומר לך, אמר, לא, בזה שהוא אלוהי ישראל, הוא אלוהי הכל. שכל הנמצאים נמשכים ותפילים, ותפילים אצל ישראל כמו שימשכו כל האיברים אחר הלב. והוא העיקר. מאיפה המוטיב הזה של הלב באיברים? רבי יהודה הלוי, בכוזרי, ועוד מקור אחד, הזוהר. כן, גם הזוהר אומר את זה, רק הזוהר מוסיף עוד משל, מוח באיברים גם כן. יש בזוהר גם מוח באיברים וגם לב באיברים. יש מאמר אחד של רב אחד, זלוטניק אני חושב, שכתב מאמר שלם כדי לברר מי הוא המקור של מי. כן, חוקרי הזוהר טוענים שמחבר הזוהר לקח מרבי יהודה הלוי. אבל אם מעיינים היטב באופן שבו רבי יהודה הלוי מנסח את זה, והאופן שבו הזוהר מנסח את זה, רואים הבדלים משמעותיים, וכנראה גם הזוהר וגם רבי יהודה הלוי לקחו ממקור קדום, שלא הגיע לידינו, אבל הגיע אליהם. מתי נכתב זה כבר שאלה אחרת, אבל רואים שיש פה איזה מין התפתחות של איזה רעיון קדום, שקיבל ליווש שונה ברבי יהודה הלוי ובזוהר. לא משנה מתי נכתב הזוהר.
אולי מסוכה? זה.
מה?
אולי מסוכות?
מסוכות?
כן, מה, אתרוג?
אולי. כנראה שהיה איזה מדרש שעבד מאיתנו, שבו היה כתוב ישראל לב העולם, או משהו כזה, או מי הוא ליבם של ישראל הקדוש ברוך הוא, יש כמה דברים כאלה. אמנם, בלא כל זאת, לא היה לו לכתוב, אנוכי השם, אלוהי השמיים. כן, עכשיו חוזרים לשאלה של רבי אברהם אבן עזרא. אמנם, בלא כל זאת, לא היה לו לכתוב, אנוכי השם, אלוהי השמיים, כי דבר זה אינו. כי כל הנבראים נבראו לשמש זולתה מן הנמצאים. כי השמיים נבראו לשמש האדם. שערי המאורות, שהם חשובים מן השמיים, כתיבייתן אותם ברכי השמיים להעיר על הארץ. ומכל שכן הארץ, ואף המלאכים, הרי נקרא מלאך מלשון שליחות בעולם, והרי הוא משמש הנמצאים, ולכך נקרא מלאך. ואף שהוא התברך, גם כן שומר את העולם, זה אינו לפי שכל הנמצאים לא נבראו, אלא לכבודו התברך, ולפיכך הוא פועל לעצמו. אבל המלאך הוא עושה שליחותו לשמור התחתונים, אף שהוא לא יקבל שום עבודה מן אותו שמשמש לו. ולפיכך האדם יותר נבחר בצד זה, ובפרט ישראל שלא נבראו בשביל זולתם. כלומר, להגיד שהקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, זה בעצם להקטין, זה לפספס את המטרה, כי המטרה האמיתית איננה השמיים והארץ. המטרה האמיתית זה האדם, כיוון שזה האדם, לכן אם הוא היה צריך להגיד, אנוכי אלוהי האדם, בתוך האדם מישראל. זה לפי ההנחה הסותרת את דעת הרמב״ם, שהעולם נברא בשביל האדם. בסדר? האם רבי יהודה הלוי הכיר את הזוהר, האמין בו, או מה כן? שמעתי שהרב צוקרמן מראה הרבה דברים בריאל שמקורם בזוהר. טוב, נאמר ככה, המקובלים אמרו, זה, אני חושב שזה רבי ברחאל המקובל במאה ה-16, שאמר, הרלבג קרוב לשקר יותר מלאמת, הרמב״ם קרוב לאמת יותר מלשקר, והכוזרי כולו אמת. עכשיו מה זה אומר? אינני יודע אם בדיוק רבי יהודה הלוי מכיר את הזוהר או לא מכיר את הזוהר, אבל סגנון המחשבה שלו היא הקרובה ביותר, זה הקרוב ביותר לתורתם של המקובלים. כך שאפשר לדבר או על מקורות משותפים או על זהות וכדומה, זה כבר עניין של מחקר. למשל הרב אליהו בן המוזג בספר טעם לשד טוען שהפרשנות של רבי יהודה הלוי לספר יצירה היא זהה לזו של המקובלים. על זה יש ויכוחים כמובן, אבל זאת אפשרות. טוב. ואולי תאמר, עכשיו, אם אתה אומר שיש הפניות של הרב צוקרמן, זה מאוד מעניין לראות. האם דברי רבי יהודה הלוי מקורם בזוהר, או שיש מקור משותף, או שהזוהר לקח מרבי יהודה הלוי, זה אפשר לדון. ואולי תאמר, די סוף סוף יקשה, איך אפשר לומר, די יותר יהיה חביב האדם, בעל חומר, מן המלאך שהוא בלא גוף, כן, זה קושיית הרמב״ם. הרי הרמב״ם אומר, איך אפשר להשוות ג'וק לרקיעה? די לא יקשה דבר, כי אף אם צורת האדם בחומר, אין החומר עצם מעצמו. כי הרי מה זה האדם? האדם זה לא החומר שממנו הוא עשוי. כן? מכיר, אני מכיר את הילד חכם אחד, שפעם ביתו ישבה עליו, ביתו הקטנה. ואז היא תפסה אותו ואמרה, הנה, היא ראתה אותו ואמרה, הנה אבא. אז הוא אמר, איפה אבא? אז היא תפסה את האף שלו. אז הוא אמר, זה האף של אבא, זה לא אבא. אז היא תפסה את הידיים, זה הידיים של אבא. אז היא תפסה את כל הגוף שלו, זה הגוף של אבא. אז הילדה הקטנה התחילה לבכות, היא אמרה, איפה אבא? כן. מכאן שצריך להיזהר, לא ללמד לילדים דברים עמוקים מדי. אבל זאת האמת, כן? שהגוף זה לא אני. כשאני אומר, אני, העובדה שאם חז וחלילה חותכים לי את אחד מהאיברים שלי, האני שלי נשאר שלם. אני עדיין אני. אם כן, איך אפשר לומר שהאדם זה הגוף? לכן, אם נאמר שתכלית הכל זה האדם, לא נאמר על האדם מצד גופו, אלא מצד עצמיותו. ומעלת האדם מפני צורתו, אף שהוא בחומר. ומפני כך נקרא שמו יתברך עליו, לפי שאין החומר עצמותו. ומאחר שמצד עצמותו יש לאדם מעלה גדולה, כמו שהתברר עוד בספר הזה, ולא ניגרע מעלתו משול החומר, בפרט בישראל, אשר החומר בטל אצל הצורה. מובן? טוב, עד כאן להיום. שלום.